חשוב. אני למדתי שהחיצוניות מאוד חשובה. יש סיפור על, אני חושב, הבן איש חי, שבשמחת תורה הוציא את כל הספרים ורקדו. עכשיו, אתם יודעים, אצל הספרדים, הספרים הם תיקים גדולים כאלה, וחלקם מאוד מאוד יפים, וכולם מאוד התלהבו ונאבקו לרקוד דווקא עם הספר תורה הגדול, היפה והמכובד. ובן איש חי עמד בצד וצחק, אז שאלו לו, למה הרב צוחק? אז הוא אמר שיש פה איזה ספר שכולם מזניחים אותו, כי הכיסוי שלו, החיצוניות שלו היא לא מי יודע מה. וכולם רצים על הספר המהודר הזה. ואז הוא אומר, אבל דווקא הספר הזה עם הנרתיקה כל כך יפה, אז הוא הכי פשוט. והכתב שם הוא הכי, כתב את הסופר ממוצע, ואין שם איזה משהו בעניין. דווקא הספר הכי מהודר, שכתבו אותו בקדושה יתרה, וזה משהו לא נורמלי, אז דווקא הוא, יש לו כיסוי פשוט, אז אף אחד לא מתייחס אליו. אז ככה אנחנו הרבה פעמים מתייחסים יותר לחיצוניות. אף אחד מאיתנו לא פותח כל מזוזת הקלף שלה ובודק מי הסופר. מתרשמים מהחיצוניות של המזוזה. אז אנחנו, בדרך כלל אנחנו נוטים להתפעל מהחיצוניות של הדברים, ולא מעמיקים לראות את הפנימיות. וצריך לדעת שבעצם העולם מונע דווקא על הפנימיות. אם אתה לוקח עכשיו פלטה של עץ, שולחן, וקודח בחור, חור אותיות רוח. אז יש את החור, אבל מה עומד על מה? האם השולחן עומד על החור, או החור עומד על השולחן? מה מחזיק את מה? צריך לדעת שבאמת הרוחניות היא מחזיקה את כל הגשמיות, ואין לך, לא היה לך, ולא יהיה לך לעולם שום דבר גשמי, שהוא לא תולדה של שורש רוחני. ולכן צריך להסתכל על הדברים בחיים האלה, בעיניים רוחניות. כדי להסתכל על הדברים בעיניים רוחניות, צריך להתקלל המון המון עם אנשים רוחניים, עם ספרים רוחניים. על פי תורת בעל הסולם, האדם נבנה על ידי שלושה דברים, סופר, ספרים וקבוצה. קבוצה היא קבוצת אנשים שאנחנו בונים פה עכשיו בעזרת השם קבוצה איתכם. ספרים זה של אנשים שכבר נפטרו שהיו בהשגה רוחנית. זה יכול להיות מהחומש, דרך המשניות, גמרות ספרי הלכה וכמובן ספרי החסידות והקבלה. וסופר זה רב חי שהוא קצת לפנינו בדרך, או הרבה לפנינו בדרך, הוא יודע להוביל אותנו. האמת שתפקיד של הרב היא לא להוביל את התלמידים, כמו לתת להם פנסים, כי אף אחד מאיתנו לא יודע את הדרך של השני. אין לנו היום מישהו בדרגת הארי שיכול לבוא ולהסתכל על האדם ולהגיד את כל הגלגולים שלו ומה התיקון שלו ומה הוא צריך לעשות. ואנחנו צריכים למצוא כל הזמן סביבה טובה יותר ויותר להתקלל בה, אף פעם לא להתקע במקום. אם אתה נמצא במקום שאתה רואה שהוא מקדם אותך ומצמיח אותך, אז מצוין. אבל אם אתה רואה שהמקום אתה תקוע בו, מיד צריך להחליף מקום. זה כולל הכל. זה יכול להיות מגורים, זה יכול להיות קהילה, זה יכול להיות בית כנסת, זה יכול להיות רב, לא משנה. אנחנו חייבים תמיד להיות בהתפתחות. מהות האדם, אדמה לעליון, תמיד לשאוף ולעלות מעלה. צריך הרבה פעמים להפעיל את כוח האש שבתוכנו. יש באדם כוחות של הרמה, יש לנו אפר, רוח, מים ואש. גם השם שלנו הוא תולדה של הכוחות האלה. אנחנו לוקחים את אותיות א' ב' לפי הרמה, ואז אתה יכול לראות ממה מורכב השם שלך. אין שם טוב או שם רע, יש שימוש טוב או רע בשם. שמות כמו משה הם כולם אש. לכן משה בסיפור הידוע שאותו מנהיג ביקש שיצרו את הקלסטר פניו, והוא הסתכל לו המומחה בפנים והוא ראה את הציור ואומר, מה זה? זה רוצח. אז כשהוא פגש את משה, אז הוא שאל אותו, אתה רוצח? אומרים שאתה אדון הנביאים, ואתה מתקשר עם האלוקות, איך יכול להיות? הוא אומר, נכון. לקחתי את כל האש שלי, שיכולה להוביל לרצח, והפניתי אותה לאש התורה, להתפתחות רוחנית. אז אדם צריך לדעת מה כוחות הנפש שלו, ואיך הוא מפעיל אותם נכון. לכל כוח יש חיוב ושלילה. מים מצד אחד יכולים לעשות צונמי, אבל אין חיים גם בלי מים. אותו דבר אש אפשר לחמם איתה ויכולה לשרוף. אדמה, יסוד האפר יכול להוביל לעצלות או לעצלות או לחוסר עשייה. אם זאת יסוד האפר גם יכול, אפשר לקחת את היסוד הזה ליציבות ולקביעות ולהתמדה. אז אין פה דבר רע או טוב, יש שימוש נכון עם כוחות הנפש שלנו, ואדם צריך לדעת מה כוחות הנפש שלו, וגם לחקור בתוכו מה התיקון שלו. חשוב מאוד שאדם יברר בעצמו מה התיקון שלו, לב יודע מרת נפשו, כל אחד צריך לדעת על עצמו, איך אנחנו בודקים מה התיקון שלנו, הדבר שאנחנו הכי נמשכים אליו, והדבר שאנחנו הכי קשה לנו איתו. צורך העניין, אם אדם מאוד נמשך להוביל אנשים, לדבר עם אנשים וכן הלאה, אז בוודאי שהוא צריך להיות בהוראה או בהנהגה. יחד עם זאת, אם נגיד באותו קלחת יש לו גם את העניין של כבוד, הוא מאוד רוצה כבוד מתוך הדברים האלה וכן הלאה, אז הוא צריך לעבוד על הכבוד. דברים שאתה נמשך אליהם ודברים שקשה לך איתם. אז קשה לאדם עם הכבוד, אבל הוא יודע להוביל אנשים, אז טוב שהוא יהיה מנהיג, אבל שידע שהוא יהיה מנהיג שעובד חזק על תכונת השפלות. צריך, כדי להגיע לענווה צריך ללכת לשפלות, זה לא קל להגיע לענווה. גאווה היא דבר מאוד קשה באדם, הסיבה היא שכל אחד הוא חלק אלוק ממעל ואנחנו מרגישים את זה. אז זה לא פשוט. עכשיו כשאנחנו באים להסתכל בפנימיות על מה שקורה בחיצוניות, אז אנחנו רואים בעולם בעצם, אנחנו 101 יום למלחמה, מלחמת חרבות ברזל, מלחמת עזה, לא משנה. יש לנו פה המון מפונים במדינה, יש לנו התנהגות בלתי נתפסת של אומות העולם, שכביכול מצדדים בחמאס כלוחמי חופש, וטובים אותנו בהג על רצח עם, וארגוני אנשים בעולם לא מתייחסים בכלל, והאום לא עוזר, והפגנות בכל העולם, באוניברסיטאות בארצות הברית, וכן הלאה וכן הלאה, כולם נחשפים לאותו מידע נוראי, מתסכל משהו, ומוזר כביכול, כל עוד אתה לא רואה את זה בעיניים רוחניות. ואם אתה מסתכל על דברים בעיניים רוחניות, אז יותר ניתן להכיל את מה שאנחנו רואים. אז מה אנחנו רואים בעצם? אומרים חז"ל, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. מקום אחר כתוב שהגויים הם כמו בהמות, כבהמות נדמו. זה פסוק מתהילים. גם אנחנו רואים את זה באברהם, אבינו שהוא הולך לעקדה, אז הוא אומר אליעזר עבדו ולישמעאל, אתם שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם. זאת אומרת, אתם תשבו עם החמור, זו הדרגה שלכם, חומריות. אז השאלה מה, אנחנו באים ככה להעליב את אומות העולם, להגיד שהם כמו בהמות, ושהם לא קרואים אדם, איזה מין דבר זה לא ראוי, חביב אדם שנברא בצלם. אלא שצריך לבחון את הדברים האלה במבט פנימי יותר. כשאנחנו אומרים אדם, למה אנחנו מתכוונים? אדם זה מערכת סימביוזית, מערכת שעובדת בהרמוניה, שכל איבר באדם לוקח מה שהוא צריך ופועל למען שאר הגוף. העיניים לוקחות את מה שהן צריכות, אבל כל הזמן משמשות את הגוף. אותו דבר הכתפיים והברכיים והלבלב והכבד וכל איבר שיש בגוף. זאת אומרת, המערכת שאנחנו קוראים לה אדם, הדבר הזה שנקרא אדם, הוא בעצם מערכת של איברים שונים, שפועלת בהרמוניה ובהדדיות ובאחדות. זאת אומרת, אם אתה זורק לאדם אפר על העיניים, היד מיד תגן על העיניים, בלי לחשוב פעמיים. אינסטינקט כזה. או אפפיים ייסגרו. למה? מה, היד מוכנה לספוג את החצץ, או את החול, או את האפר? כן. כי היא מבינה שהיא לא יקרה לה כלום, ולעיניים כן יקרה משהו. אז ככה העם היהודי, לצערי אנחנו רואים את זה הרבה פעמים רק בקשיים ובמלחמות, אבל באופן טבעי העם היהודי הוא אחד. כן, יש שום, אל תקרא ערבים זה לזה, אלא ערבים זה בזה. כולנו כאחד, כל המשלים הידועים על הספינה ששטה ואיזה אחד קודח חור בספינה ובאים ואומרים לו מה אתה עושה? השתגעת? הוא אומר מה אכפת לכם? אני קודח בתא שלי. אין דבר כזה אתה קודח בתא שלך. כולנו בספינה אחת, כולנו מערכת סימביוזית, הרמונית אחת. זה נקרא אדם, זה עם ישראל. עם ישראל קוראים אדם. אומות העולם אינם קוראים אדם. למה אומות העולם לא קוראים אדם? כי אומות העולם כל חסד דאבדין לגרמאי הוא דאבדין. הם, כל פעולה שהם עושים, שנתינה והשפעה לאחר, זה אך ורק מאינטרס. ולכן גם נקראים בהמות. בהמה זה במה, מה שאתה רואה זה מה שיש בה. מה יש בבהמה באמת? אם אנחנו בודקים את, את כתבי הארי, ומנסים להבין מה ההבדל בין האדם לבהמה. אז צריך לראות את הדברים ככה. מסביר הארי שעל סדר התפתחות הרצון, יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר. לצחם. הדומם, יש בו נפש המרכבת. זאת אומרת, רצון פשוט להתקיים. השולחן, המיקרופון הזה, כל דבר שהוא בחינת דומם, הוא בעצם, יש בו חיות אלוקית שגורמת לכל החלקים בתוכו לחבור יחדיו ולהתקיים. לעומת זאת, הצומח זה רצון בדרגה הרבה יותר גבוהה. אנחנו רואים שהצומח, שיש לו נפש המצמחת, הולך כלפי אור, כלפי מים, יש הפריה בין צמחים ועוד הרבה הרבה תכונות של הצמחים. המדרגה הגבוהה יותר, לדוגמה מדרגת הצומח, ולו הצמח הפשוט ביותר, הוא מכיל את כל כוח הרצון של כל הדומם במציאות ויותר. עכשיו, הדומם אנחנו רואים שאין לו תנועה משל עצמו, זאת אומרת, יש לו תנועה כללית, נגיד כל כדור הארץ זז כאחד, אבל האדמה עצמה לא זזה. הדומם אין לו בכלל כביכול רצון שמקיים אותו בצורה ממשית, אלא משהו פשוט שרק מחזיק אותו. לעומת זאת, הצומח, שיש לו נפש המצמחת כבר, אז אתה רואה שהוא נאבק, הוא הולך לאור, הוא הולך למים, הוא מתחפש לפעמים, יש כל מיני צמחים שיש להם ציורים, של נגיד ציפור שטורפת את החרק שאוכל אותם, אז החרק בא לאכול אותם, הוא רואה את הציפור, הוא בורח. עד כדי כך, מערכת הצמחים יכולה להיות מתוחכמת, והיא גם הרבה יותר משפיעה ומחיה. זאת אומרת, אתה רואה שהצמחים כבר נותנים מעצמם, כל בעלי החיים אוכלים אותם, ואנחנו גם ניזונים מהם. אז יש פה יותר משהו משמעותי במערכת. מעל לזה, יש לנו את החיות. החיה, יש בה נפש הבהמית. נפש הבהמית, יש אותה גם לגויים, שמשמעות הנפש הבהמית, זה כבר רצון הרבה יותר משמעותי. אתה רואה שכבר חיות, יש ביניהם מלחמות כבוד אפילו, בין גורילות, יש מלחמות כבוד בין גורילות, יש טריטוריות שהן שולטות עליהן, הן נודדות בין יבשות, מגנות על הגורים, כל מיני דברים כאלה, שאתה מבין שבעצם פה יש רצון הרבה יותר אגרסיבי, לחיות ולקיום. עכשיו, אם אנחנו מסתכל את זה מצד ההרגש, אז אנחנו רואים שהדומם לא רק שאין לו תנועה משל עצמו, אלא גם אין לו שום הרגש של משהו. לעומת זאת, אצל הצומח, יש הרגש כללי, או בוא נקרא לזה, יש תנועה כללית. זאת אומרת, כל עצי הברוש בעולם מתנהגים אותו דבר. הם באותו גוון צבע, הם צומחים באותו כיוון, באותו צורה, הם ניזונים מהסביבה שלהם באותם חומרים, וככה כל עצי הברש פועלים, באיזשהו תנועה כללית. כל הכלניות פועלות בצורה מסוימת, כל הדשאים פועלים בצורה מסוימת. אבל החי לעומת זאת, יש לו כבר הרגש פרטי. זאת אומרת, הוא לא רק נכלל מהקבוצה שלו, אלא הוא מרגיש ממש את עצמו יותר כאינדיבידואל. מה אין לחי שיש לאדם? הרגש הזולת, הרגש האחר. החי מרגיש את עצמו, אבל הוא לא מרגיש את האחר. האדם, נשאול לדמה לעליון, יש לו יכולת להרגיש את האחר. למה זה חשוב? משום שהאדם, כשאנחנו אומרים אדם, אנחנו אומרים על מדרגת היהודי פה, הוא בעצם צריך לרצות את הבורא. כדי לרצות את הבורא, אני צריך לפתח את הרצון כל הזמן. מה שעוזר לי לפתח את הרצון, זה הרגש הזולת. כי הרגש הזולת גורם לי לקנאה. עכשיו, לא רק שיש לי קנאה באחר, אלא הקנאה הזאת לא תלויה בזמן ומקום. זאת אומרת, אני יכול לקנא במישהו שהיה לפני 1,000 שנה, לקרוא עליו, על פעולות שהוא עשה, ולרצות גם כן להגיע להישגים שלו. אני יכול ללמוד או לראות, לא יודע מה, סרט על מישהו בקצה השני של העולם, ולרצות את מה שהוא השיג. מאחר שהרצון והקנאה שמפתחת את הרצון לא תלויה בזמן ומקום, זאת אומרת, ניתן להגדיל את הרצון בצורה אינסופית. למה זה חשוב? כי צריכים לקבל את האור האינסוף. אם אני רוצה לקבל את האור האלוקי, אני חייב לתת כלי מתאים. עכשיו, מאחר שלגויים אין את הדבר הזה, כל חסד דאבדין לגרמה או דאבין, כי הרגש הזולת שם הוא מאוד בסיסי, אז אנחנו קוראים להם שהם בדרגת בהמה. בהמה, מה שאתה רואה זה מה שיש בו. האדם זה לא מה שאתה רואה מה שיש בו, הוא יכול להתפתח הרבה מעבר, הוא יכול להפך את הטבע שלו לטבע של השפעה. ולכן, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם, קוראים אדם. עכשיו, איך זה בעצם משפיע עלינו בימים האלה, בניסיון להבין ולהרגיש מה שקורה כרגע בעולם? אז קודם כל אנחנו רואים את ההתנהגות של אומות העולם. מי שיש לו אינטרס, אז כביכול מגיע לפה ועוזר לנו. כן, לאמריקאים אנחנו סוג של סניף שלהם. אוקיי, לחות'ים יש אינטרס אחר, כי מי שמממן אותם זה האיראנים, אז הם פועלים נגדנו, אפילו שמה לנו ולחות'ים, מי שמה לחות'ים לפני המלחמה הזאת. אז כל אחד פועל על פי האינטרס שלו, משום שאין לו יכולת להרגיש אינטרס של מישהו אחר. עוד דבר שחשוב להבין, זה שאומות העולם פועלים רק בגללנו ובשבילנו. כמו שאנחנו מתרחקים מהתורה שמלמד אותנו על אחדות ועל הרגש הזולת, אז אנחנו בעצם מעוררים דינים שיורדים עלינו הרבה פעמים על ידי הגויים. זאת אומרת, הגויים חובטים בנו בלי שהם יודעים, איזה מנגנון שמפעיל אותם, כדי שאנחנו בעצם נתקרב להבינו שבשמיים וזה אל זה. אנחנו רואים שבצרות אנחנו יותר מתאחדים, וזה צריך להיות לא רק בצרות. מעבר לזה, צריך לדעת שההנהגה שכרגע פועלת בעולם זה הנהגה של דין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו י"ג על מידות הרחמים, כל רחום וחנון, יחד פיים ורב חסד, אפשר ללמוד בתומר דבורה על כל הבחינות האלה, ואחד מהדברים האלה זה נושא אבון. מה זה נושא אבון? שהוא נושא את האבונות שלנו במקומנו ולא ישר נפרע. או לצורך העניין, יש אפשרויות במערכת הרוחנית שצדיק יסבול בשביל הדור וכאלה דברים. ההנהגות האלה הולכות ומשתנות בימים האלה, להנהגות של גמר תיקון, של ימות המשיח. אז קודם כל אנחנו רואים שיש דין מאוד חזק בעולם, זה התחיל בקורונה, אתה רואה את זה בהמון מחלות שמשתוללות היום, אתה רואה את זה, לאו דווקא מחלות, אני לא מדבר על קורונה, אני מדבר על סרטן וסכרת ובעיות לב וכל מיני דברים שלא היו בעבר, תאונות דרכים, מצב כלכלי, מצב ביטחוני, כל הדברים האלה שנוחתים על האדם יום אחרי יום בכל מיני מישורים, צריכים להבהיר לנו את העניין הזה שעברנו להנהגה של דין, או לפחות אנחנו במעבר להנהגה של דין, והקדוש ברוך הוא בעצם חותך בבשר החי, ולא נותן לנו יותר, האשראי נגמר מה שנקרא. כן, כשאדם יש לו אשראי בבנק, אז הוא יכול להיכנס למינוס 1,000, מינוס 10,000, מינוס 100,000, עד שהבנק כבר אומר, זהו, אתה לא יכול למשוך יותר. זה דבר האדם, או אנחנו כעם, יכלנו עד עכשיו לבוא ולעשות עוד חטאים ועוד עניינים, זהו. אנחנו לא יכולים להתנהל ככה יותר. מי שלא יחזור בתשובה בתקופה הקרובה, לא תהיה לו אפשרות יותר לחזור בתשובה, מתחיל יותר ויותר גילוי האלוקות, ולכן גם הדין עולה. כמו שהיה במדבר. במדבר על כל דבר קטן הם חטפו דברים מאוד מאוד קשים. למה? כי יש פה גילוי אלוקות. אתם הולכים עם עמוד האש ועמוד הענן וענני כבוד וכל הניסים, מן מן השמיים והבגדים שלכם גדלים איתכם ולא צריך לחבס אותם ואתם אפילו לא צריכים ללכת לרפואה ושום דבר. הכל מושלם. גילוי אלוקות. איך אתה יכול לחטוא? אז ככל שעכשיו מתקרמים לגמר תיקון, הגילוי אלוקות הוא יותר ברור. ולכן מתנהגים איתנו כביכול בחוסר סבלנות, במידת הדין, כל אחד מקבל מה שהוא צריך לקבל לפי מעשיו. זה גם הגיע מאוד מהר. ובנוסף לכל הדברים האלה, יש הרגש בעם של הקולקטיב. זאת אומרת, הבעיות הפרטיות שלי, בדרך כלל איך אדם חי. הוא מרגיש את עצמו בלבד. את הקשיים שלו, את המצוקות שלו, את הבעיות שלו. אבל הרגש של כלל האומה פחות מעניין אותו. אנחנו הולכים ורואים שיש יותר הרגש של האומה ופחות הרגש העצמי. זאת אומרת, בפרופורציה שאני נותן בחיים שלי לצרות שלי, לעומת הצרות של האומה, אנחנו רואים שהצרות של האומה הישראלית, של העם היהודי, הולכות ותופסות יותר נפח בלב שלנו מאשר הצרות הפרטיות. זה גם משהו שקורה לקראת תהליך הגאולה, וצריך לפתח את זה, צריך להבין שאנחנו, אתם קוראים אדם, כן? אנחנו אדם, אנחנו צריכים לחיות כאיש אחד בלב אחד. כמו בגוף, שאם כואב את הרגל, אז כואב לי בכל הגוף. אותו דבר, אם כואב לי יהודי אחר, צריך לכאוב לי ממש כאילו הפציעה אצלי. והדבר הזה מוביל אותי בעצם לעניין הבא, שאיך אנחנו צריכים לקלוט את מה שקורה פה בתוך המדינה בין היהודים. אז עוד אבחן שמתחיל להיות, קודם כל אנחנו רואים ומרגישים ש... שתי קיצוניות. מצד אחד אנחנו מרגישים שממש עוד שנייה משהו אחר נולד. אנחנו נדחפים לתוך מציאות אחרת, זה ברור לכולם. גם מול אומות העולם, גם בתוך העם שלנו, גם מבחינת ההנהגה, גם מבחינת התפיסות הרוחניות. זאת אומרת, אתה מרגיש שאנחנו ממש ממש כמו תינוק שנדחף החוצה למציאות חדשה. זה מה שקורה כרגע לעם ישראל. אנחנו נדחפים למציאות שונה. שלא הייתה כמותה ולא תהיה כמותה. זה משהו חדש של העולם הבא, שאנחנו בעצם, בעזרת שם תהיה הגאולה, והמשיח יתגלה, תהיה תחיית המתים, ואת העולם הבא עלינו לטובה, ששם זהו, אין יותר לא מוות ולא עניינים. אנחנו לא יודעים הרבה על המציאות הזאת, אבל אנחנו יודעים שהיא תהיה הרבה יותר טובה מתקופת השיט האלפי שני, ששת אלפים של שנות התיקון. ויחד עם זו, אתה רואה את הקליפה, אתה רואה את הכוח של הקליפה. כי כמו הנר שלפני שהוא נכבה, אז אתה רואה אותו קופץ ומרצד, ככה השטן משתולל כרגע ומגיע בכל מיני צורות וביטויים. זה יכול להיות כמו שראינו את הדברים הנוראים שקרו בדרום, זה יכול להיות שאתה רואה את זה בשלטון, אתה יכול לראות את זה בכל מיני צורות ואופנים, מה שקורה בתוך הזוגות במשפחה, גירושים רבים, כל, עולם הסמים שצומח וגואה, ועוד כל מיני תופעות אחרות, שזה בעצם הקליפה שמשתוללת לפני שהיא בעצם מסיימת את תפקידה. אז ההבחנים האלה חשוב להרגיש אותם, חשוב להבין שאנחנו נחלצים למציאות חדשה, המילה נחלצים פה היא טובה, ממש כמו אדם שנחלץ מצרה. ומצד שני, דווקא בגלל שאנחנו בתקופה הזאת, אז הרגש של הקליפה הוא מאוד חזק. חלק מהדבר הזה, הוא נותן לנו הבחן בין האנשים שחיים פה בינינו. אז ההבחן הוא די פשוט. בקרוב, פחות אתה תרגיש, לאט לאט הדברים להתשתשו, בין חרדי לליטאי, לכיפה סרוגה, ליהודי מאמין, זה פשוט לא יהיה רלוונטי. יהיה לך פה שני סוגי אנשים, עבד השם ומי שלא עבדו. למה חשוב להבחין בזה מהר? משום שאל עבד השם אני מתנהג בצורה מסוימת, ומי שלא עבדו אני מתנהג בצורה אחרת. ואיך אנחנו מבחין בזה? אז אמרנו שהיהודי יש לו הרגש זולתו. אין מציאות שאדם יהודי אמיתי עם לב יהודי שפועם בו, יראה יהודי אחר סובל וזה לא ישנה אותו. וזה לא יכאיב לו. וזה לא יגרום לו לצעוק לשמיים. או לכל דבר אחר שהוא מאמין בו. יכול להיות חילוני גמור, אבל אם כואב לו על היהודי אחר, והוא מנסה לעשות כל מה שהוא יכול בשביל לעזור לו, סימן שהוא נחשב עבד השם. כמובן שאין שהתשובה צריך לשים על זה דגש, עוד מעט אי אפשר יהיה לחזור בתשובה. כל שהגילוי הולך ומתקרב, נגמרת האפשרות לחזור בתשובה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לעשות תשובה חזקה, כשעיקר השינוי שאנחנו מחפשים הוא שינוי פנימי בתוך עצמנו, לא לשנות אחרים, אין עניין בזה, גם זה כמעט ובלתי אפשרי, והשינוי הפנימי מוביל שינוי של אחרים, כמו אבן שנזרקת למים ויוצרת איבשות. אז אם אתה מגיע אחרי זה חצי דקה, ואתה רואה איבשה ענקית כזאת באגם, אתה אומר, מה נפל פה? סלע ענק? לא, זה חצץ. איך חצץ עצה כזה דבר? זרקנו חצץ, ויצר איבשה קטנה, והיא יצרה איבשה יותר גדולה, ויותר גדולה, יותר גדולה, עד שנהיה איבשה ענקית. עד שאני משנה תכונה בעצמי, נגיד אדם עובד על מידת הסבלנות, נחיית יותר סובלני לסביבה שלו, יותר סובלני לעצמו, יותר סובלני לחיים, יותר סובלני בנהיגה, ובכל פעולה, בסופר, בכל דבר, אז בעצם הוא התחיל להשפיע על הסביבה הקרובה אליו. על המשפחה שלו, שיהיו יותר סובלניים, על האנשים שלומדים איתו, שעובדים איתו, שגרים לידו, הוא לא יצטרך לעשות כלום. עצם העובדה שהוא יותר סובלני, הוא יפעל ויגרה את מידת הסבלנות אצל הסובבים אותו. כמו יפשוט מים. כמה שאני אעבוד ויפעל יותר חזק על המידות שלי, אני בעצם משנה יותר את הסביבה. כאשר הדבר הכי טוב זה לעבוד בקבוצה, שקבוצה לוקחת על עצמה משימה לעבוד על עניין מסוים, סגולה ידועה נפלאה, רוצים להתפלל על מישהו שיחלים או שיצליח באיזה עניין, אז לוקחים קבוצה של אנשים, נגיד לוקחים 12 אנשים, וכל אחד לוקח שעתיים ביום שהוא מקבל על עצמו לא לדבר לשון הרע. לומדים את הלכות לשון הרע כמו שצריך, חולות רכילות, לשון הרע, אפשר מספר חפץ חיים, ואז כל אחד לוקח שעתיים ביממה. לא יוצא ש-24 שעות ביממה שמרו את הלשון למען אותו אדם. זה דבר מאוד מאוד חזק. אז אם קבוצה שלמה לוקחת על עצמה לעבוד על משהו, נגיד סתם על מידת הסבלנות או על מידת הכס, ופועלים לעניין בכוח, כוח הקבוצה זה לא חצץ, אלא זה כבר בלוק גדול שנופל למים, והיבשות שהוא מייצר הן הרבה יותר חזקות. עכשיו, אז ההבחן הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים על הסביבה שלו, מי זה עבד השם ומי מי הוא זה שלא עבדו. וברגע שנתתי דעתי שזה שמולי הוא עבד השם, אז פה אני כבר חייב להפעיל כלפיו את כל עניין ואהבת לך כמוך, בצורה הכי איכותית שאני יכול. זאת אומרת, לדון לקו זכות, להיות סובלני, לראות את הטוב שבו, לראות בו נקודות טובות, להצמיח אותו, לעזור לו, בכל דבר ובכל עניין. כמובן שאי אפשר לעשות את זה בצורה גורפת לכל עם ישראל, כי אין לנו את המשאבים לזה, אבל מה שביכולתי, הסובבים אותי, הקרובים אליי, זה מצוין. מי שלא עבדו, פשוט לנתק קשר איתו, ולא לתת לגלי הנפש שלו לעבור אלינו ולשאוב מאיתנו כוחות. בכלל צריך מאוד להיזהר מערפדי אנרגיה, יש אנשים שהם יכולים להיות מהצד של עבדו, אבל הם מושכים לך הרבה כוחות במפגש איתם. יכולים להיות אנשים מתוסכלים, אנשים שמביעים הרבה כעס על החיים או כל מיני דברים כאלה, אבל אתה פשוט 5 דקות איתם ואתה מרגיש מותש. תרחק מהאנשים האלה, תשמרו על הנפש שלכם. יש עניין בתקופה הזאת, בייחוד שאנחנו גם בימי השובבים, אז לשמור על כל תיקוני הברית, לשמור על העיניים, ברית העיניים וברית הלשון וברית המאור, שמשפיעים ביחד על תיקון ברית הלב, אורלת הלב, להסיר את אורלת הלב שמונעת מאיתנו להפעיל את הלב שלנו, רחמנה ליבה בעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלבבות שלנו, רוצה את החשק ואת הרצון שלנו, כי אני אומר, מה לבך חפץ? אז אני מתכוון, מה הרצון שלך? הלב זה הרצון, הבורא רוצה את הרצון שלנו. וכדי לרצות את הבורא, אני קודם כל צריך לרצות את טובתו של האחר. אני צריך לדעת שהשפע שמצפה לי מחר, זה השפע שאני מייחל לזה שעומד לידי היום. ולכן אנחנו צריכים באמת לתת דעתנו לא רק על אהבת הזולת, אלא גם על תיקוני המאור, לשמור על העיניים כמה שיותר, לשמור על הלשון והדיבור, לשמור על אכילות אסורות, וכמובן על תיקוני הברית. ואני מאמין שכמה שאנחנו נפעל באחדות בעם ישראל, באהבה אמיתית, נקייה, כמו שיש לי לבני המשפחה שלי, ממש צריך להרגיש את זה, להרגיש שכל יהודי הוא בן משפחתי, כי זו האמת, כולנו בני יעקב. כולנו משפחה אחת מאוד מאוד נרחבת, אבל משפחה אחת. אז אם אני ארגיש את זה שכל יהודי הוא בן משפחה שלי, וכמו שאני מתחבר באופן טבעי עם בני משפחה, גם אם הם לא קרובים אליי בדעות או בשאיפות, עדיין יש לי איזה הרגש חיבור חזק איתם, אז ככה צריך להיות הרגש הזה. של החיבור עם כל יהודי, צריך לתת עליו פוקוס פשוט. לתת עליו פוקוס. אז אם נסכם את הדברים. אנחנו כרגע נמצאים בתקופה של תהליך מואץ של הגאולה. כחלק מזה, אנחנו מתחילים לשפט בהנהגה של דין. זה אומר שלא ניתן עוד מעט יהיה לחזור בתשובה. ואנחנו חופים מהר על מה שאנחנו עושים, או מצ'ופרים על מה שאנחנו עושים לטובה. אנחנו צריכים לדעת להבחין בין עבד השם למי שלא עבדו, ובעבד השם אנחנו צריכים לתת המון המון יחס חיובי וחיבור ונתינה, ולמי שלא, אז לא. לא צריך עכשיו לרים עם אחרים ולא צריך זה, אלא פשוט להתרחק. תנו לבורא לנהל את העולם ותחיו באמונה. האמונה היא מילת מפתח פה, שכל מה שקורה, קורה אך ורק בהשגחה אלוקית, אין עוד מלבדו, ולא לתת שום כוח לגורם אחר, לא לייחס שום כוח, אין עם לבדד ישכון, ובגעים לא יתחשב. אמריקה, שמריקה, צבא, זה הכל כנראה רצוץ. אנחנו מתקיימים אך ורק ברצון האלוקות. אנחנו פה, אנחנו נשארים פה, אנחנו לא הולכים לאף מקום. היהודים הגיעו לארץ ישראל בשביל להביא את המציאות הבאה לעולם, ואנחנו כחלק מהתהליך צריכים לעבור בירורים. התהליך הזה הוא בירורים בין עבד השם ללא עבדו. צריך לדאוג להישאר בצד הנכון, בתפיסה הנכונה, בראייה הנכונה, עם הלב הנכון, במקום הנכון. לא לתת לדברים להשפיע עלינו יותר מדי, לא להתקלל יותר מדי מחדשות וכן הלאה, אלא להשתדל להיות בתורה, ללמוד מוסר, ולהיות בשמחה ובאמונה. ככה אנחנו רואים את הדברים, בעזרת השם שיהיה לכולנו בהצלחה, ושנגאל במהרה וללא איסורים. תודה רבה על הקשבה. אני מקווה שהשיעור ייטיב איתכם. תודה רבה על ההשתתפות, ובעזרת השם ניפגש ביום רביעי ונמשיך בפתיחה לחומת הקבלה. לילה טוב לכולם.